הרגיש הרבה פעמים כמו אתגר כזה של לסובב את ההגה ב-180 מעלות, אבל המכונית ממשיכה לנסוע נורא נורא מהר וצריך לא להתהפך. כי מוצר באמת שיש לו כל כך הרבה יוזרים, אין לו אולי את הפריבילגיה של לעשות פיבוט כמו סטארט-אפ בגראז', והאתגר הזה, לנסות לאזן הזה בין הקיים, או אני קוראת לזה במרכאות פייבוקס הישנה לפייבוקס החדשה, הוא ממש אתגר יומיומי שלנו.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכינה. אני שירה ויינברג-אראל, והיום אני שמחה לארח את שרית בק-ברקאי, CPO ו-CMO בפייבוקס. אם אתם מאזינים קבועים, אתם כבר יודעים כמה אני אוהבת לשמוע את הסיפורים שמאחורי מוצרי B2C שאני משתמשת בהם בעצמי. שרית הצטרפה לפייבוקס שנייה אחרי הרכישה של המוצר על ידי בנק דיסקונט. כשהייתה אפליקציה בתחילת דרכה, שכבר נמצאת באוויר מצד אחד, אבל אין באותו רגע צוות שמוביל או מתחזק אותה. שרית הובילה וליוותה את פייבוקס בכמה שלבי חיים. מהפוקוס הראשוני על יצירת אנגייג'מנט כמוצר חדש ולא מספיק מוכר, לשלב שבו יש אנגייג'מנט, אבל הגיע הזמן להפוך את המוצר ממוצר הפסדי למוצר שמכניס כסף. שנייה לפני שמתחילות, אני אספר שהמחזור הבא והרביעי של קורס ניהול מוצר מתחיל בעוד פחות מחודש, ואנחנו בשיא ההרשמה. פרטים נוספים אפשר לשמוע אצלי, או באתר productwithshira.com. את הפרק הקלטנו בסמסונג נקסט, ויאללה, מתחילות! שרית, איזה כיף שאת פה.
תודה רבה שהזמנת אותי, אני מתרגשת.
אולי, אז בואי נתחיל באינטרו קצר.
אז היי, נעים מאוד, אני שרית בק-ברקאי. אני כבר מעל עשור מנהלת צוותי פרודקט, B2C, אבל גם בעברי B2B. אני במקור מעולמות השיווק. לפני 15 שנה התגלגלתי להייטק והתאהבתי גם בטכנולוגיה וגם בניהול מוצר. והאמת שאני נהנית לשאת את שני הכובעים האלה, גם עכשיו בפייבוקס, לשאת גם את הניהול צוות הפרודקט וגם ניהול צוות המרקטינג. אני בפייבוקס כמעט 6 שנים.
וואו.
כן, הגעתי כשפייבוקס הייתה בתחילת הדרך, 120 אלף יוזרים, והיום אנחנו במקום אחר לגמרי, עם מותקנים על כל 2 מתוך 3 טלפונים, עם מיליוני הורדות ו... הרבה מעל מיליון אקטיב, monthly active users, אז באמת הרפתקה מגוונת מאוד.
ממש, זה 6 שנים, אבל קצת שנות כלב. כאילו, אני הייתי 14 שנים במייקרוסופט אמנם, אבל קורפורט זה אולי אחרת, ופה את נכנסת למשהו אחר לגמרי ממה שזה נמצא עכשיו, ולקחת את זה דרך ארוכה.
האמת שתיארת את זה מדויק, זה מסע, אני מניחה שהרבה... אולי סטארט-אפים מכירים אותם, הרבה עליות והרבה ירידות, והרבה שינויים וגלגולי חיים גם של פייבוקס כחברה, וכמובן של הפרודקט בתוך פייבוקס.
אולי, אז בואי נתחיל כזה מההתחלה. הגעת לפייבוקס, איך זה היה נראה?
אז אני למעשה הצטרפתי לפייבוקס עם הרכישה של דיסקונט. פייבוקס נולדה כסטארט-אפ של 4 חבר'ה מאוד מוכשרים, שנפגשו במכלל המנהל. ועשו קורס יזמות ביחד, ובקורס הזה הם הגיעו לרעיון הזה של האיסוף כסף וההתחשבנות הזו בין אנשים והפיין פוינט הזה של הלא נעים לי סביב כסף וחברים, והרעיון גם קיבל ציון טוב בקורס, אבל גם הלהיב אותם מספיק כדי לקחת את זה הביתה, והם הקימו יחד סטארט-אפ, שמהר מאוד נעשה כבד להחזיק אותו, כי הוא בסוף היום מתבסס על העברות כספים, כש... העברת הכסף הזו למעשה, כל שקל שעובר במערכת, הוא, יש בגינו עלויות ישירות, יש בגינו עמלת סליקה, והם חיפשו סוג של אקזיט, ופה דיסקונט התחבר לסיפור, ולמעשה קנה את הזכות לתפעל את מה שנקרא פייבוקס, את המותג, את המשתמשים שהיו דאז בישראל, ואני הצטרפתי לזה, ואמרו לי, קנינו איזה משהו, הנה חוזה קטן, וזה נורא פשוט, זה חצי משרה. לגרום לזה לקרות, זאת אומרת להבין שאוקיי, קנינו נכס מסוים מתוך סטארט-אפ, סוג של העתק של קוד מקור ומותג, וכבר יש עליו יוזרים ויש לו כבר איזושהי תרבות והתנהלות, ואיך אנחנו ממשיכים את זה ובעיקר לא הורסים את זה ומגדלים את זה לחלומות שלנו, ולמעשה בשלב הראשון היינו סוג של סמי סטארט-אפ, איזושהי יחידה בתוך בנק דיסקונט, כשהשנים האלה היו מאוד אקלקטיות, זאת אומרת, זה גם להקים מאפס מלגייס אנשים, ואיפה להזזל יושבים, ואיך לוקחים את הדבר הזה שהוא מאוד בוסרי, ועושים לסוג של אישור קו. אחד הדברים הראשונים שאני זוכרת שעשינו זה, שיפרנו קצת חוות משתמש ושיניתי את השפה לנטולת מגדר. זאת אומרת, לייצר את הנכס הזה כמו שאנחנו רואים אותו כנכון למשהו יותר פיננסי, אורבסטי במדינת ישראל, שלא לדבר על כל מיני חובות רגולטוריים שהיה צריך להסדיר ולייסד בו.
וגם להחזיק אותו חי, כי קיבלתם אותו ככה עם משתמשים ובלי אף בן אדם שמתחזק את זה?
ממש ככה, ממש ככה. לשמחתי הגדולה, שניים היזמים, אודי ליברמן ודוד רחמים התלוו אליי להרפתקה הזו, וממש בתחילת הדרך היינו שלושתנו יושבים יחד בחדר סביב אותו שולחן, ואומרים לעצמנו, אוקיי, what's next? איך גורמים לזה להמשיך לחיות? וההתעסקות בתחילת הדרך הייתה הרבה בלייצר את היוזרים וההתגנג'מנט בתוך המוצר במינימום עולויות. זאת אומרת, היום כבר יש לזה שמות, זה PLG, זה תפיסה של פעילות אורגנית בתוך המוצר, אבל ממש חיפשנו דרך להביא עוד ועוד יוזרים במינימום תקציב, ומשם בא המיקוד הנורא חזק בעולם הקבוצות, שזה החוזקה של פייבוקס, גם בארכיטקטורה השונה שלה מהמתחרים בשוק, שמאפשרת באמת להחזיק את הכסף כמו קופה כזו לאורך זמן, אז נורא מתאימה לוועדים, ולקחנו את הסגמנט של ועדים כסגמנט מאוד מרכזי, כי בתחילת השנה הגזבר של ועד הכיתה אוסף את הכסף, ואז הכסף הזה חי באותה קופה לאורך כל השנה, וכל פעם יוצא לפי הצרכים של הכיתה, והמצאנו המון פיצ'רים שמטרתם באמת בסוף האינגייג'מנט, למרות שהם לפעמים נראים אחרת או עטופים אחרת מול הצרכן, יצרנו לובי לעמותות, להתרמה לעמותות ושיתופי פעולה עם המון עמותות, שמצד אחד זה doing good, ובאמת רצון לעשות גם משהו עם הפלטפורמה הזו טוב לחברה. מצד שני, באמת היה לו מטרה מאוד win-win, מטרה מאוד acquisition wise, איך אני בזכות זה, בזכות איזה קמפיין של לתת למשל מביאה, עוד יוזרים שהתעניינו ב-doing good, בלתרום, ודרך זה הם מגיעים לפייבוקס ומתעסקים בפייבוקס, ולמעשה הדבר הזה הוא לכאורה ללא עלויות בצד, זאת אומרת, ללא שיווק, ללא עלות הרכשת לקוח.
אז עשיתם פה הרבה דברים מעניינים, אבל איך בכלל החלטתם מה לעשות? כאילו, איך בחרתם אסטרטגיה למוצר הזה? כמה זה הגיע מהבנק? כמה זה קשור למטרות של הבנק, או שזה סתם סטארט-אפ ובמקרה בנק דיסקונט משלם לכם משכורת?
אז האמת, לשמחתי, דיסקונט מלכתחילה שם את זה כמשהו אחר, כסוג של חדשנות דיסטרפטיב לעולם הבנקאות המסורתית, והאג'נדה או ה-KPI של דיסקונט כבנק לא חלו על פייבוקס, אלא להפך. זאת אומרת, פייבוקס מבחינת דיסקונט עד היום היא הזרוע לחולל תחרות שבנק מסורתי לא יכול לעשות. אם מסתכלים רגע על דיסקונט, נתח השוק שלו הוא 15% נתח שוק, בפייבוקס גם לקוחות דיסקונט הם כ-15% נתח לקוחות פייבוקס. זאת אומרת, כן. זה הדרך להגיע לקהלים אחרים, ללקוחות אחרים שכנראה לא היה מפגש איתם לבנק, לולי משהו אחר כזה. משהו...
אבל מה בעצם דיסקונט מרוויחים מזה? הרי זה לא ממותג דיסקונט, זה לא מביא לקוחות לדיסקונט, אז... בטח אף אחד מהמשתמשים ככה הממוצעים לא יודע שזה קשור.
נכון, וזו הייתה אחת ההחלטות האסטרטגיות בהתחלה, להשאיר את זה מנותק תדמיתית מדיסקונט, ולשמור על משהו מאוד נקי בתדמית של פייבוקס, שהיא באמת מאוד loveable, זאת אומרת, גם הציונים בחנויות, גם הפידבקים של לקוחות, יש בה משהו מאוד אהוב בניגוד אולי לבנקאות המסורתית. כן. ההחלטה או האמונה שיום יבוא ונדע לעשות עם זה משהו מעניין, היא כמו הרבה סטארט-אפים, היא הייתה בהתחלה, בוא נביא לקוחות. זאת אומרת, בוא, ה-KPI המרכזי בתחילת הדרך היה נתח שוק. נתח שוק ו-engagement. זאת אומרת, גם הבאתי לקוח, אבל גם גרמתי לו להשתמש X פעמים בשבוע או X פעמים בחודש. מתוך אמונה, באמת, בשלב הזה אמונה, שיום יבוא ונדע לאן לקחת את זה. ובאמת, בהמשך הדרך, זה היה חלק מהאתגרים. זאת אומרת, אם אני מסתגלת רגע על המסע שלנו, אז הדבר הזה, שהוא הרפתקה, דיסטרפטיב עבור בנק דיסקונט, התחיל להיות כבד ולעלות הרבה כסף, כי ככל שהבאנו יותר משתמשים, והם השתמשו יותר, ההפסדים הלכו וגדלו, כי זו פעילות אצלנו וגם אצל המתחרים בסוף היום, שפעילות הפיימנטס, ה-P2P בין אנשים, העברת כסף בין אנשים, היא פעילות הפסדית, כי באיזושהי, לא יודעת מה, החלטה הזויה במשק הישראלי, הבנקים מסבסדים אותם, פועלים את ביט, ודיסקונט את פייבוקס בתחילת הדרך, ואין לזה קיום, זאת אומרת, זה לא בר קיימה מבחינת מודל עסקי, ומהר מאוד, או הייתה הבנה שמתישהו נצטרך, מה שנקרא, לגדול, לקפוץ כיתה ולהבין מאיפה מביאים הכנסות. חלק מהתהליך הזה היה קשור לאיך עושים את זה ואיך עושים את זה אולי יותר מהר, ומזה באה החלטה לעשות ספין-אוף מתוך הבנק, לנתק את פייבוקס מדיסקונט. מאיזשהו מקום של הבנה שהקובד הזה של אנטרפרייז, שמנסה לשחק בסמי סטארט-אפ בתוך הבנק, זה לא באמת עובד. והתהליכים לא יודעת אם להגיד אפילו את המילה בירוקרטיה, אבל הקובד של אנטרפרייז כזה מעט מאוד את החלום של מה שאנחנו רוצים לעשות עם אותו גוף קטן ודיסטרפטיב. ודיסקונט החליט החלטה אמיצה להמשיך להשקיע, אבל לעשות לזה ספין אוף מתוך מחוץ לבנק, במטרה לעזור לזה לגדול מהר יותר, ולהכניס שותף. ולתמונה נכנס שופרסל, ולמעשה היום בפייבוקס מחזיקות 50% שופרסל ו-50% בנק דיסקונט. והקמנו חברה עצמאית, אז שוב איזשהו סיבוב כזה, דיטור של מתעסקים גם בעוד הרבה דברים שהם לא סמי, הם לא רק פרודקט ולא רק לאן הולכים, אלא המון התעסקות במסביב ואתגרים של להקים חברה ולבסס כל מיני דברים בסיסיים שצריך, פתאום פרסונות שלא היה לנו, כן, צריך HR, צריך ליגל, צריך הרבה מאוד דברים שלא התמודדנו איתם לפני. ומצד שני, יש לנו פה שותף שהביא value מסוים, שגם הוא עסק בעולם ה-engagement והגדלת קהל המשתמשים, ומשם נולדו המון מיזמי מוצר, זאת אומרת, הפיצ'רים שקשורים לשיתוף פעולה הזה. אז איזשהו חיבור ששוב יושב על אותו KPI של engagement והרכשת לקוחות, אולי של לקוחות מסוג אחר, לקוחות שבזכות זה נחשפו לפייבוקס. אבל באמת הגענו לצומת של חיפשנו דרך, כמו שאת אומרת, דרך חדשה שבסוף היום, בסוף היום, הנרב המרכזי שיושב אחרי זה, אוקיי, אז מאיפה עושים פה כסף?
כן.
איך לוקחים את החוזקות האלה ואת הנכסים שייצרנו במשך שנים, באמת, את המיליוני לקוחות, את האהבה או האהדה למותג הזה, לשירות הזה, לצד הטכנולוגיה שכבר קיימת, איך לוקחים את כל זה למקום בר קיימה, שמניב הכנסות, שמצדיק חברה שחיה לאורך זמן, ולא איזה הרפתקה איזוטרית של בנק מתנסה בחדשנות.
כן, שזה חתיכת אתגר, כי בעצם התעסקתם כל הזמן בלהחמיר את הבעיה הזאת, ולייצר יותר אנגייג'מנט, סבבה, באיזושהי תקופה הזאת הגיוני שזאת המטרה, אבל את גם יודעת שאתם מגדילים בעצם את ההפסדים, ואין לך עוד פתרון של לאן זה הולך. כאילו, אולי הייתה איזו תחושה של יהיה בסדר, אבל זה גם בטח היה מלחיץ.
אני חושבת שזה היה נורא מעניין ומאתגר, כי ההתעסקות בזה, וזה בעיניי הליבת עניין של הפרודקט, אוקיי, אז יופי, אז what's next, כן? What's next עם יד נורא נורא ברור. אני מחפשת עכשיו מחוללי הכנסה שיודעים לקחת את הפלטפורמה כבר הקיימת, את החוזקות שלה, את האטריביוט שיודעת להביא פנימה לתוך הלקוחות, ואיזה, אני לא יודעת אם לקרוא לזה פיבוט או extension משמעותי אפשר לעשות, כדי להזיז את הספינה למקום מניב הכנסות.
אז תכף נגיע למה היה שם, אבל באמת לפני זה ידעת שתמצאו פתרון לבעיה? כאילו כמה רגועה היית לגבי זה שבסדר, נגיע לרגע שצריך לעשות את זה ונפתור את זה, ברור שנפתור את זה.
לאורך כל הדרך התעסקנו בזה בכל מיני מיזמים, בסדר? היו לנו הכנסות מאוד קטנות למול, זאת אומרת, לא מסוגלות לפצות בסוף היום על ההפסדי ליבה, כן? על הטרנזקציות של מה שנקרא P2P, על עלות הסליקה, אבל היינו התנסויות בכל מיני דברים שהניבו הכנסות, כל מיני line of business, למשל אפשר לטעין בפייבוקס את הרווקה. זה line of business רווחי עבור פייבוקס. אז לאורך כל הדרך, התמודדנו, התנסינו בפיצ'רים, או בשיתופי פעולה כאלה ואחרים, שהראו לנו שזה אפשרי. זאת אומרת, אני חושבת שהאתגר הוא הסקייל-אפ של הדבר הזה, ולבחור את הכיוון הנכון. כי גם כשחשבנו ובחנו את הנושא הזה, באמת לאורך כל הדרך, הסתכלנו מה קורה בעולם, ואיך מתמודדים זה ארנקים אחרים. ובאמת יש כל מיני כיוונים שארנקים לקחו להם, וגם בארץ אנחנו יכולים לראות שהכיוון שביט, לפחות בשנתיים האחרונות, לקח שונה מאוד מהכיוון שפייבוקס מכוון אליו. אז היא התמודדות שהיא אולי חדשה לנו, אבל מה שנקרא, אנחנו לא לבד, כן? יש כן. צרת רבים, ראינו את זה, ראינו את ההתמודדות, ראינו את הפתרונות שהביאו כל מיני גופים דומים בעולם, ואני חושבת שזה נתן אמונה שכן, זה
כן.
יהיה בסדר, רק צריך לבחור נכון, והבחירה הזו בכזאת צומת של קבלת החלטות היא אתגר גדול בניהול מוצר.
כן, אז איך זה היה נראה? היה איזה רגע שאמרתם, אוקיי, הגענו לשלב הזה, עכשיו עושים שנייה זום אאוט, חושבים על האסטרטגיה, איך אנחנו הופכים להיות לפחות לא הפסדים, אולי רווחים.
אז זה היה תהליך, זה ממש לא רגע, זה תהליך, כן. הוא היה ארוך והיה קשה ומתיש, באמת. אני שוב אמרתי, המקורות שלי זה שיווק, אמרתי, אוקיי, לבנות אסטרטגיה, כמה מסובך זה יכול להיות. אז זה מורכב, והיה שם, כמו כל החיים שלנו, פייבוקס, הרבה ups and downs, ועשינו הרבה דברים כדי להגיע לתוצאה. זאת אומרת, היה איזה סוג של תהליך שהוא מצטבר. זאת אומרת, כל פעם שעשינו איזשהו תהליך או תרגיל, או אפילו הבאנו איזה יועץ חיצוני, גם אם לא הגענו לתשובה, בסוף אני מסתכלת אחורה, ואני אומרת, כל אחד מהשלבים האלה כאילו הצטבר בצורה אינקרמנטלית ותרם לנו להרגיש ביטחון ובדרך שבחרנו ולהתכוונן לדרך. אז באמת עשינו המון המון דברים, מכמובן לצאת להקשבת עומק מאוד ליוזרים שלנו, בעיקר אלה שאולי לא משתמשים במוצר בדרך הקלאסית, כי הדרך הקלאסית היא נחמדה, אבל כאמור היא הפסדית. היא הרבה מחקר מה קורה בעולם, מה שהגענו לרמות של קבוצות מיקוד ומחקרי עומק, בסדר, רעיונות עומק עם לקוחות כדי להבין על איזה נרב, מה חסר, איפה אנחנו יכולים לתרום. אבל באמת היינו ברור שאנחנו רוצים לקחת את החוזקות ולחזק אותם, ידענו מאיפה אנחנו באים, מה הייחודיות שלנו בשוק, מה היתרונות הטכנולוגיים שלנו, וחיפשנו איך את זה אנחנו ממנפים.
אגב, מי היה מעורב בתהליך הזה? כי את בעצם מובילה גם את הפרודקט וגם את המרקטינג, זה הרבה מאוד, מי עוד ככה לידך שם?
אז דווקא השילוב הזה בכזה תהליך בעיניי הוא מדהים, אז היו מעורבים גם ה-Head of Product שלי וגם ה-Head of Marketing, אבל מנכ"ל, ולמעשה כל ההנהלה, זאת אומרת, אנחנו חברה מאוד, זאת אומרת, נראה, לא יודעת איך זה נראה בחוץ בעצם, אולי את יכולה להגיד לי, אבל מדברים, את כל מי שאני פוגשת ברחוב, הוא יודע להגיד לי שהוא משתמש בפייבוקס, הוא מכיר את פייבוקס, ובסוף אנחנו חברה מאוד רזה. אז גם מי מתעסק ומי מקבל החלטות, זה שרשרת קצרה, וזה היה תהליך שכל ההנהלה הייתה מעורבת בו. וגם כשכבר ידענו מה אנחנו רוצים להיות כשנהיה גדולים, לקח לנו עוד זמן לדעת לדבר את זה, לדבר את זה פנימה, וגם אחר כך לדעת איך אני, בכובע של השיווק, מסוגלת לדבר את זה החוצה ללקוחות. זאת אומרת, ידענו מה אנחנו רוצים להיות, הייתי מסוגלת להסביר את זה באיזה חצי שעה פגישה נורא ארוכה, אם לסרטט איזה ווייר פריימים, או להראות איזה מצגת מסובכת, אבל לא הייתי מסוגלת לתת ה-elevator pitch, לדעת להגיד בשורה, בשתיים, אוקיי, מה אנחנו רוצים להיות שאנחנו גדולים? ונכנסנו לעוד תהליך, אחרי שכבר הבנו מה אנחנו רוצים להיות, ורוצים להיות אותם כיסים האלה שמנהלים בהם כסף, נכנסנו לעוד תהליך שמה סטוריטלינג, לזקק את הסיפור מותג שלנו, להיות מסוגלים לדבר אותו בשפה, יודעת מה, פופולרית, בשפה ברורה מספיק, גם באמת לנו כארגון, זה היה סופר חשוב כדי לרתום את כולם, גם לבעלי המניות שלנו, אבל גם להתחיל לבנות אותו החוצה. וגם אחרי שהיינו את הסטוריטלינג הזה והסיפור, הרגשנו צורך לעשות עוד סוג של ולידציה, וממש יצאנו ל-POC כדי לראות עם אותו extension, לאן שאנחנו רוצים לקחת את פייבוקס, הוא בר עיכול על ידי הצרכנים. זאת אומרת, אנחנו איפשהו יושבים היום על מגירה נורא ברורה, אנחנו אפליקציה של איסוף כסף, אם אני רוצה להיות ממש קיצונית, נגיד אפליקציה של ועד כיתה. ואיך מזה אנחנו לוקחים את פייבוקס ומותחים את השירות ואת הפיצ'רים לעולם של ממש ניהול כסף, סוג של חשבון בנק חוץ בנקאי. איך אנחנו מסוגלים להביא לקוח לרצות להחזיק שם כספים ולנהל אותם על כל מיני היבטים הרבה יותר מורכבים מרק לאסוף כסף. והרגשנו אנחנו צריכים ולידציה שהקפיצה הזו, המתיחה הזו בכלל אפשרית. ועשינו POC הכי הכי לין שיכול להיות ממש לפי כל המתודולוגיה של לין. השקנו פיקדון, אחד בודד, בעולם הבנקאות זה נורא מוזר, כאילו שיש לך רק סוג אחד, את לא בוחרת שבוע, יום, זה אחד לחודש, לא מתחדש. זה מוצר מאוד מוזר, כן? ומטרתו הייתה מבחינתנו ולידציה לאסטרטגיה המוצרית. כשהמון המון מהעבודה מאחוריו היא back office ידני. זאת אומרת, רמת הפיתוח בו היא מינורית, הוא נראה מוצר דיגיטלי, אבל זה רק הפייס באפליקציה, ומאחורה יש מלא מלא ידיים עובדות שגורמות לזה לקרות. שזה חוויה מאוד, מאוד מאתגרת, אפילו מול הפיתוח במוצר פיננסי, כי נוגעים בכסף של אנשים, וזה כל כך רגיש, ויעברו פה כספים, איך יכול להיות שאנחנו לא סוגרים את זה הרמטית, עם בקרות, ועם הכל ממוכן בצורה מלאה, ואנחנו אומרים, לא, בוא נעשה את זה, הכי רזה שיש, נעשה את זה עם הרבה עבודה ידנית, כדי לראות אם אנשים מתחברים לזה, אם זה נראה להם הגיוני, וואלה, להפקיד פיקדון דרך פייבוקס, כאילו, דרך האפליקציה דווד הכיתה. ונורא נורא שמחנו מהתוצאות, זאת אומרת, זה היה גם כולו חודש פיקדון, אז תהליך מאוד מהיר, מאוד קצר, כדי לראות תוצאות, וממש תוך שבועיים הפקידו בפייבוקס מעל 150 מיליון שקל פיקדון. היינו, עפנו על עצמנו, ובאמת נתן לנו הרבה גושפנקה וביטחון, שוואלה, החלום הזה, החזון המוצרי שאנחנו רוצים לקחת את פייבוקס, אפשרי לפחות מבחינת התפיסות הצרכניות, זאת אומרת, זה לא בלתי הגיוני בעיניהם, לשים כסף בפייבוקס, או להחזיק הרבה כסף בפייבוקס, או לנהל כסף בפייבוקס, וזה נתן לנו אור ירוק להמשיך ולהתקדם בדרך הזו.
איזה כיף, ואיך קידמתם את זה? רק דרך האפליקציה, או שממש זה משהו שפרסמתם?
פרסמנו ממש בקטן, מה שנקרא Performance, Digital Only, והרבה דרך האפליקציה. איך זה ציבור קצת? זה קיבל כותרות טובות, כי גם המיצוב החדש שלנו זה בסוף היום להתחרות בבנקים. נכנסנו לנישה עם מתחרים מאוד מאוד גדולים. אנחנו לא מתכוונים להחליף את הבנק, פייבוקס לא אמורה להיות בנק, אבל היא סוג של, ואת מה נקרא לזה אדון, תוסף לעולם הבנקאות, ואז רשימת המתחרים או השדה שבו אנחנו מסתכלים מבחינה תחרותית התרחב דרמטית, וכל השוואה כזו, בעיקר אם אנחנו מצליחים להביא השוואה טובה, מקבלת לשמחתנו גם הרבה כותרות. זאת אומרת, זה זירה מאוד חמה גם בצד התקשורת, והיינו כמה מהלכים שנהננו באמת מרוח גבית סביב זה, רק כי עשינו משהו שהוא כל כך שונה מהמערכת הבנקאית בהמחרה או בסוג הפיצ'ר, וזה זכה פתאום לשים את פייבוקס בהשוואה לכל הבנקים. מבחינתנו זה איפה שחשבנו שאולי נצליח להיות בעוד כמה שנים, עשה לנו לפחות ברמה התדמיתית קפיצה מהירה.
האמת שזה באמת שינוי תפיסה לפחות למשתמשים מטורף, כי אם אני חושבת על עצמי, גם פייבוקס זה היה כזה מקום להעביר דרכו כסף, ואם היה לי כסף ביתרה, הייתי מרגישה לא בנוח עם זה, כי אולי אני אשכח שזה שם, אולי זה יהיה עלה מתישהו, לא יודעת, כאילו פעם זה גם היה סטארט-אפ, אז זה לא כמו כסף בבנק, ובטח מאוד רציתם לראות את זה בוולידציה, לראות אם אנשים מרגישים עם זה בנוח או לא. והאמת שככה זה מתחבר לי, אתמול השתמשתי בפייבוקס, וככה יש לי כבר איזה יתרה שם, ואמרתי, טוב, אולי אני אמשוך את זה לחשבון, למה שזה יושב פה והדברים לא מאורגנים לי? ואז הייתה איזה הערה כזאת של, אם את בטוחה שאת רוצה לעשות את זה, יכול להיות שהבנק יגבה על זה עמלה. ואז אמרתי, אוקיי, אז אני יכולה להשאיר את זה פה בעצם, מה אכפת לי? זה השקל שזה אולי יעלה לי, כן? אבל עשיתם שם עבודה שעובדת מעולה.
זה מה זה מסמך אותי, זה יחסית, מה שנקרא, טוויק ממש מה של השבועות האחרונים, אז זה ממש משמח אותי שמישהו קורא את זה ושם לב, זה מהדברים הכיפים האלה שאת עושה במוצר, ואני, הנה עבד, השגתי מה שרצינו לעשות. כן, אנחנו, המטרה היא באמת, מבחינתנו אסטרטגית מוצרית, זה לגרום לך להשאיר את הכסף שם, ועל זה אנחנו רוצים גם שתלה לא תרגישי פריירית וגם תרוויחי מזה.
טוב, עברתם שם דרך נורא מעניינת, באמת הרבה ככה תהפוכות. היו איזה רגעים ככה של משברים בדרך, רגעים שהרגשת שאוקיי, הדבר הזה לא עובד, זה לא מתקדם למקום שרציתי, אני לא מצליחה לפצח את זה.
אני שש שנים שם היו המון משברים.
כן.
חלק משאירים גם צלקות כאלה, מה שנקרא, שלוקחים, אני לוקחתי איתי הלאה. אני חושבת שגם אם משהו לא עובד, או אתה מפנים שהוא לא נכון, החוכמה היא לשנות את זה בזמן. זאת אומרת, להבין מה לא עובד, ואם צריך להרוג, אוקיי, לבטל, להסיר, או לדעת איך לשנות את זה.
שזה יותר כמו שינוי שעשיתם ולא הביא את ההתנהגות הרצויה, או איזה עוד סוגים?
זה יכול להיות הכי בקטן ממסך שחשבתי שהיא קנברט יותר ולא עושה את העבודה, אפילו על משהו שאנחנו בהלם של למה לא, כן? כאילו, אני מחלקת ריבית, מה שנקרא בחינם, כסף חינם, ואנשים לא מקליקים מספיק, כאילו לא נרשמים מספיק לשירות, אני חושבת לחזיר למה, כאילו, מה עשינו לא נכון בפלו, בחוויה, וזה אירוע שקל וקטן לשנות, דרך שירותים שיכול להיות שצריך להגיד להם ביי ביי ולהיפרד מהם, ועשינו כזה לאורך החיים, וזה קשה, זאת אומרת, תמיד מה לא עושים הוא קשה, אבל גם ממה נפרדים אחרי שכבר יש עליו לקוחות, משתמשים פה, גם אם לא מספיק לקוחות, או כמו שרצינו, לקוחות להגיד לו, להיפרד ממנו ולסגור אותו, ואנחנו באופן מדורג עושים את זה. פייבוקס לטוב ולרע, היא מוצר מאוד מאוד רובסטי, גם אותה הפיצ'רים והשירותים שיש בו היא עצומה, אני בטוחה שגם ה-heavy user שלנו לא מכירים את כולם, ואז זה גם חלק מהשאלה, האם צריך את כולם? כי לתחזק מוצר שהוא כל כך רובסטי, יש לזה הרבה משמעויות ועלויות בתחזוקה עצמה. וחלק מהחוכמה זה לאט לאט לנקות, להיפרד ממה שפחות צריך.
כן.
אני חושבת שאחד האתגרים כשבנינו את הכיוון החדש, סוג של, כמו שאמרתי, extension, הוא בהרבה מובנים היה עבורנו פיבוט. כי היינו צריכים לקבל החלטה מאוד אמיצה, להפסיק להתעסק בקיים, שזה מה שבינינו הביא אותנו עד היום, והוא עדיין שירות שניתן למיליוני לקוחות, ומתקשרים לשירות לקבל עליו תשובות ומענה, וכולם מאוד קשורים אליו, גם אמוציונלית וגם זה בייבי שלנו, ולהחליט שכמעט כמעט לא נוגעים בו, ושמים את כל המשאבים ואת כל תשומת הלב שלנו בדרך חדשה, בכיוון חדש. וזה הרגיש הרבה פעמים כמו אתגר כזה של לסובב את ההגה ב-180 מעלות, אבל המכונית ממשיכה לנסוע נורא נורא מהר וצריך לא להתהפך. כי מוצר באמת שיש לו כל כך הרבה יוזרים, אין לו אולי את הפריבילגיה של לעשות פיבוט כמו סטארט-אפ בגראז', והאתגר הזה, לנסות לאזן הזה בין הקיים, או אני קוראת לזה במרכאות פייבוקס הישנה, לפייבוקס החדשה, הוא ממש אתגר יומיומי שלנו, כי כאילו יש דברים שאני נורא מסכימה שהם אולי כואבים, או נכונים לטפל בהם, או לשפר אותם, ואנחנו צריכים בצורה מאוד קרה, דידקטית, להגיד לא, כי אנחנו הולכים למקום אחר, ושם צריך לשים את המשאבים. אז האיזון הזה הוא אתגר יומיומי.
כן.
יש הרבה פעמים שאנחנו יוצאים לדרך על פיצ'ר, או על הדרך שבה מיישמים איזשהו צורך לקוחי, וחשבנו שזה, הערכנו את זה, שזה ייקח איקס זמן, ואז בסדר גודל, ב-ROI שזה מביא, זה היה הרפתקה שנכון לצאת אליה, וגילינו שלא, תוך כדי תנועה, שזה הרבה יותר מורכב, שזה הרבה יותר מסובך, ואני חושבת שפה לפעמים צעת התסכול של האם ממשיכים כבר, כבר יש סנקוס, כבר השקענו כבר, לא יודעת מה, איקס חודשי עבודה וממשיכים, או לאור המורכבות, אולי לא היינו צריכים לצאת לדרך מחדש, ולצאת לדרך ובוא נבטל את זה. אני חושבת שהיו לנו כמה מקרים שעשינו דברים שבסוף לא הושקו, או נעצרו באמצע, באמת משיקולי capacity, ויש בזה מאוד תסכול. סתם דוגמה, מהרבה שנים אחורה, השתתפנו ביחד עם עוד חברות, עם סלו פארק ועם דיסקונט, במכרז של התחבורה, כדי לאפשר סריקה של QR לנסיעה, תשלום מיידי בנסיעה באוטובוס ורכבת. בפרויקט שברמת הפרודקט עבדנו עליו המון, זאת אומרת, עבדנו, פיתחנו, זאת אומרת, ממש תהליך שלם, ועיצובים, ומיקרוקופי, ומסכים, והכל, הכל, הכל כבר עמד, ושוב, משיקולי תעדופים באותו זמן, והמשאב הפיתוחי שנדרש לזה, לא יישמנו את זה בפייבוקס. זה מצחיק, זה פרויקט שלנו שקיים היום בתוך אפליקציית הופון, אבל הוא לא, וואלה, לא, אף פעם לא יישמנו אותו. זאת אומרת, יש פרויקטים שעבדנו, ועדיין נשארו על המדף, או אף אחד לא ראו אור, לקוחות לא משתמשים בהם, ואני חושבת שזה תמיד כואב. לגנוז פרויקט, או לא להוציא אותו לאור, היא בעיניי סוג של אכזבה, סוג של כישלון, בעיקר כי הושקעה בזה הרבה עבודה.
כן, ואיפה זה פוגש אותך במקום האישי שלך, כאילו של כמה את מרגישה על זה אחריות, איך את מתקשרת את המסר הזה?
אני בדרך כלל מאוד שלמה עם ההחלטה. זאת אומרת, אני לא אקבל החלטה אם אני לא יש למה איתה, בדרך כלל גם עם הרבה חשיבה והתייעצות עם הצוות ועם מי שרלוונטי בחברה, בסדר? אם זה customer service, האם כמה זה נחוץ ממה אנחנו מסתדר באמת בלי זה או כל דבר אחר. אז כבר כאילו שמתקבלת ההחלטה, יש השלמה איתה והידיעה בראש שזה הדבר הנכון. ואז גם קל לתקשר את זה פנימה בתוך הארגון ולהמשיך מה שנקרא מחר בבוקר. אבל לא תמיד הבטן והראש עומדים באותו מקום. אז כן, יש איזה כזה צוויץ של אכזבה, וגם חוכמה בדיעבד היא דבר נורא, נורא כן. חכם, כן? הלוואי והבנו את הכוח על הזה, כן? כי יכול להיות שאולי לא היינו יוצאים לדרך, ואז היינו עושים משהו אחר. אז אני מניחה שלא רק אצלנו, השמיכה תמיד קצרה. אז הדיון הוא מה עושים, כי מה עושים זה תמיד אומר גם מה לא עושים.
כן.
אולי היינו יכולים לעשות משהו אחר בזמן הזה ובאנרגיות האלה.
כן. והדברים האלה יותר כואבים לך במקום האישי של אני עכשיו צריכה, שוב, חוכמה בדיעבד, לסגור משהו שחשבתי שהוא רעיון טוב, או במקום של איך אני מספרת את זה לאנשים שעבדו כל כך קשה לכתוב את הקוד הזה.
אז אני חושבת שגם ההחלטות של... באמת שאלה טובה, לא יודעת, רגע. אני חושבת ששניהם קשה. קשה גם להיות בטוחה בהחלטה, וגם לשתף הלאה, ומה שנקרא, לעבור את המעגלים הבאים, ולראות אולי את האכזבה שלהם, או את תחושת ההחמצה שלהם, כן? זה כאילו, אף אחד מאיתנו לא אוהב לעבוד על משהו שבסוף נעצר או לא קורה. שמחתי לא היו הרבה כאלה, אבל כן. כשזה קורה זה עצוב.
כן, וזה טבעי, זה קורה בכל מקום. היו לי הרבה כאלה לאורך השנים במייקרוסופט, וזה חלק בלתי נפרד מהעבודה שלנו. אבל אם כבר אנחנו מדברות על חוכמה בדיעבד, אז השאלה שאני ככה אוהבת לשאול לסיום בדרך כלל, זה אם היית חוזרת בזמן לתחילת התפקיד, איזה טיפ בדיעבד היית נותנת לעצמך?
אני חושב שהטיפ שהייתי נותנת לעצמי, זה להיות יותר קשובה מתי צריך לעשות סקייל-אפ. זאת אומרת, התחלנו מאוד רזה, ובטח בשנים הראשונות המטרה הייתה באמת כאילו נורא לחסוך ולהישאר רזים, ואם אני חושבת שהיה צריך, היינו צריכים להגדיל את השורות, לגייס עוד אנשים יותר מהר. כי כשהפרודקט מסוגל להכיל יותר ולחשוב יותר קדימה ולתכנן יותר, אז זה מזין כזה גלגל שכל החברה יכולה להתקדם יותר מהר. כי הדבר הכי נורא זה שבסוף הפרודקט הוא איזשהו צוואר בקבוק, ואין מספיק יוזמות חומרים, פיצ'רים, ready for development, אז... אני חושבת שבהתחלה, ואולי גם לאורך הדרך כמה פעמים, היה צריך to scale up יותר מוקדם, לא להגיע ממש למצב של ממש ממש חסרות ידיים עובדות, ואנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו, אלא לתת לזה יותר אוויר, ואז גם אפשר לתכנן יותר קדימה, ולתכנן יותר נכון, יש יותר זמן, למדקי שימושיות, להתעמקות, לחשיבה יותר מעמיקה, אז אני חושבת שזה הטיפ שהייתי נותנת לעצמי. למצוא את הנקודות האלה ולזרז את הגדילה ולא להגיד, אפשר לסחוב עוד ריביון, אפשר.
כן. טוב, מעולה.
טוב, תודה רבה.
תודה רבה. ביי.